טוב. נחזור לכוזרי. כן. יאללה, נתחיל. טוב, אז אנחנו במאמר רביעי בפסקה חפאה באמצע. האמת שכל כאן זה פסקה אחת אחת גדולה ארוכה עד סוף המאמר כמעט, של בירור של חלק מהדברים מספר היצירה, ספר המיוחס לאברהם אבינו. ועצרנו, איפה עצרנו בדיוק שם? בתחילת בעמוד קופה. קופה. קופה קראנו... אני לא חושב. לא. כן?
כן, הגענו לקופי א',
קופי א', הגענו? כן.
ספר, סיפור וספר?
כן, 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 כן.
לא, לא במערבית, התחלנו עם האותיות, כן, ואפילו הבאתי ספר היצירה בקרוב.
אה.
אמרת שזה, כן.
כן, כן, קראנו את זה, בקופי א', כן.
כן.
בקופי א', כי אני זוכר ש הסברנו את המשמעות של המילה אות, כן?
כן.
טוב, אז זה בפסקה שם. לפי זה אומר מחבר הספר על האלוה יתברך, ברא את עולמו בשלושה ספרים.
איזה אני רוצה סעיף, כן, כי אצלי זה לא תמוד.
המאמר רביעי.
כן, אבל איזה סעיף?
חפאה.
תודה.
ספר וסיפור וספר. כל אלה אחד הם בחוק האלוה יתברך. ואחד זה הוא המקור לשלושים ושתיים נתיבות פלאות חוכמה, שהם עשר ספירות ועשרים ושתיים אותיות. יכול להיות שקראנו חלק מזה. אבל אנחנו נחזור על הדברים האלה. ספר, סיפור וספר, כן? טוב. אז לפי אני לא יודע אם אפשר להגיד המשל הזה, אבל הסופר כאן הוא הבורא. כן? הספר שהוא כותב זה הבריאה, כן? והאותיות בתוך הספר זה כל הברואים. זה מה שצריך לזכור. הברואים, כן?
שוב, הספר זה הבורא.
הסופר זה הבורא, הספר זה הבריאה עצמה, והאותיות זה הברואים. ומה שמייחד, את הבורא לעומת האדם, הוא שאין אצלו חלוקה בין פעולות שונות. כן? אין חלוקה בין הפעולות השונות. אצל האדם, כאשר האדם רוצה להוציא אל הפועל משהו, אז קודם כל הוא חושב, הוא מתכנן את הדבר, אחר כך יכול להיות שהוא מכין אפילו תוכנית, ואחר כך הוא מיישם את התוכנית.
אז אצלו אין חילוב בין שלושתם, יש כרונולוגיה, אבל
אצלו אין דבר כזה. יש לנו פסוק מפורש, הוא אמר ויהי. זה הפסוק שצריך לזכור כאן במובן הזה, כן? אז זה מה שהוא אמר כאן, כל אלה, אחד הם בחוק האלוהי יתברך. ואחד זה, הוא המקור ל-32 נתיבות פילות חוכמה, שהם 10 ספירות ו-22 אותיות. זה מתפרט אחר כך לשני ענפים. ענף אחד המספרים, ענף השני האותיות. בתוך כדי האמירה הזאת אנחנו מבינים שלמעשה יש משמעות לצירופי האותיות, כן? צירוף מסוים של אותיות בורא עולם מסוים. וזה לכאורה מה ש עושים בקבלה מעשית, ולכן זה אסור. כן? כן, קבלה המעשית זה דבר אסור. בסדר? יש לנו כמה וכמה סיפורים בגמרא מעניינים בנושא הזה. אחד מהסיפורים נמצא במסכת סנהדרין. הנה מסכת סנהדרין, בדפוס הנכון. כן, בדף סמכי עמוד ב'. סיפור מוזר. סיפור מוזר על שני חכמים בסנהדרין, כן, סמך ה עמוד ב'. בסדר? שם מסופר כמעט בתחתית העמוד, רב חנינה ורב אושעיה, אבו ידווה, היו יושבים כל מעלה שבתא, ערב שבת, כל ערב שבת, ועסקה בספר יציאה. הנה בדיוק. ותוך ידי העיסוק שלהם, מה הם היו עושים? ומי ברו להו איגלה טילטה. והם היו בורים עגל משולש. איגלה טילטה בגמרא זה כן, אבל זה לא סתם.
זה עגלה של אברהם, לא?
זה, לא. כשרוצים לדבר על מאכל ערב, אז מדברים על עגלה טילטה. כן, אתם רוצים בשר משובח? עגלה טילטה. ואכללה. זה מה שהם היו אוכלים, כנראה בשבת. כן? טוב. סיפור מעניין, לא?
אז הם בורים לעצמם כל ערב שבת אוכל.
במקום ללכת לעשות קניות, היו יושבים, לומדים את ספר היצירה, כנראה בגרסה קצת יותר מורחבת ממה שיש בידינו.
עם פירוש.
היו עם, לא, ספר, הדרכה מעשית. הדרכה מעשית, והיו בורים כל ערב שבת עגלה טילטה. טוב, כאן כמובן כמובן שיש כאן הרבה שאלות, כן? צריך לשחוט את הדבר הזה או לא?
מה צריך?
לשחוט?
לשחוט.
כן?
לא צריך את זה, לא?
לא צריך? למה לא צריך?
משום שזה לא בתהליך היצירה הרגיל.
איך את יודעת מה... איך את יודעת?
אם הלכו לפי הגמרא, זה וירטואלי.
זה מה?
בשר וירטואלי.
למה בשר וירטואלי? אם הם היו אוכלים, זה לא היה וירטואלי בכלל.
זה לא היה מסביר.
כן? טוב? אתם חושבים שזה זה השיא? ממש לא.
מה קרה?
מה?
זה הסיפור וזה הוא נגמר?
לא, 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 לא. אני חוזר כמה שורות לפני זה. אני חוזר כמה שורות לפני זה, וככה המראה אומרת. אמר רבה, איבאו צדיקה, באו אלמה. אם הצדיקים היו רוצים, הם היו יכולים לברוא עולם. שנאמר, כי אבונותיכם היו מבדילים. שזה תחילת הסוגיה עצמה. מה מונע מהאדם לעשות את הדברים האלה?
אבונות.
כן. רבה ברה גברה. למקור לסיפור של הגולם. כן? גברה, כן? הוא ברא אדם. כן, 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 כן. טוב. בסדר? זה, יש כאן כמה וכמה אמירות מעניינות במובן הזה. זה רש"י שמע במסביר בברא גברה על ידי ספר יצירה שלמדו צירוף אותיות של שם. טוב. אבל מה היה הגבר הזה? היה, לא היה מסוגל לדבר. ככה מספרת הגמרא. ברא גברה שדרה לקמא דרבי זייר. הוא שלח אותו לרבי זייר. אבקה משתאה בעדיה ולא אבקה מעדר לי. הוא היה מנסה לתקשר איתו.
מי המנסה?
רבי זרע. שולח מישהו, מה? שלח לי אילם.
לרבי
זרע.
רגע,
הם
ישבו ביחד
ו... לא, לא, יחד, אני לא יודע. שדרה לקמא דרבי זרע. כן? בסדר? לא. ראה שהוא לא מדבר. לא, זה גוילם. כמעט הצליח, אבל לא... אני לא יודע, הגולם של המהר"ל זה אגדה מעניינת שהדביקו למהר"ל, שכנראה אין קשר ביניהם, אבל... אבל זה... זה הסיפור כאן. בסדר? זאת אומרת, יש יכולות, לפי ההסבר של הגמרא ודברי רש"י כאן. יש יכולות על ידי צירוף של האותיות לברות דברים. בסדר?
אז הגולם זה רק אגדה?
לא. הקשר בין הגולם והמהר"ל, אבל כנראה שהוא לא מבוסס היסטורית, אבל...
מה
המטרה
של הסיפור? מה נגמר בסיפור?
זה הסיפור. זה רק להגיד שיש דבר כזה. שיש כזה, זה צירוף האותיות, לכן... האותיות זה לא אמצעי טכני.
אבל לא כתוב שזה אסור פה.
לא, לא, אבל חכמי ישראל גזרו על הקבלה המעשית שדבר אסור. כן. זה לא כבר שאנחנו רגילים להבין שהשפה זה דבר הסכמי, ואם ציירו את הצורה של האות A, כן, בצורה מסוימת, זה עניין הסכמי בין אנשים באותה תקופה, אלא שיש משמעות מבחינת מחשבת הבריאה לצורה של האות. זה לא דבר הסכמי, זה לא דבר סתמי. ומי שמכיר את החוכמה הזאת, היא יודע לעשות דברים.
למרות חיים, זה שאלה שזה, אבל זה למרות שהכתב העברי הקדום שונה מהכתב שלנו היום.
טוב, אז זה כאן מחלוקת, זאת כאן מחלוקת מעניינת. מה הקדם למה?
אני שמעתי דעה שבעצם העברית, מה שנקרא כתובה,
היא השנייה, לא הראשונה.
כן. על הכתב
יתדות אתם
מדברים? לא.
לא, לא,
לא, על הכתב
שקרא,
כתב
עברית כתוב, שאת רואה את זה בכל
מיני
מוזיאונים.
כן.
יש
עוד
פה עמדות, דברים שארכיאולוגים מציגים. שבעצם האותיות האמיתיות זה לשון הקודש האלה, וזה סוג של הסתרה שקרתה.
טוב. אז יש כאן מחלוקת, מחלוקת בין כמה וכמה דעות. גם צריך ליישב חלק מהאמירות עם, עם דברי חז"ל לגבי צורה של מספר אותיות וכו'. דעה אחת היא שהכתב שלנו היום הוא הכתב
המרובע,
כן, הוא הכתב המקורי
שממנו נברא העולם,
ש... אני לא יודע ממנו נברא העולם כי לא הייתי, אבל לא רק עשרת הדיברות, התורה, כשמשה כתב, ככה הוא כתב. אחר כך, למה זה עבר למה שנקרא הכתב העברי הקדום, ולמה אחר כך החזירו את זה, זה גם סיפור בפני עצמו. העיקרון נשאר העיקרון. מי שמבין את המשמעות לא רק של האותיות, מה שדיברנו קצת שבוע שעבר, אלא הצורה גם כן של האות, כן? אז יודע כנראה לעשות דברים מסוימים.
מי הדעה הזאת שזה היה וחזר?
אני לא זוכר.
אז אולי זה רק נושא אחר, אבל מעניין לשמוע לדעתך, חיים, אתה מסכים אז עם הרש היום ויכוח? יש כאלה שמתנגדים נגיד לספר שהאביבי יוציא על הרב אביבי, על ה...
עזוב אותי בין זה וזה, מה אני...
לא, השאלה, כאילו, האם באמת זה חשוב להבין את ה... כך נגיד, גם את שערי הורה, יש פירוש שם של כל... של דברים, של מילים מהתורה. האם באמת ההבנה הזאת היא חשובה ברמה הזאת?
לא הבנתי מה הקשר עם אביב.
אני אומר ככה, אתה אומר שחשוב לדעת גם את המשמעות של צורה של האות, כי לא רק את הצורה שלו, גם את המשמעות של מה שמכוון.
ברור.
אוקיי, השאלה זה, אז האם הדברים האלה גם...
כי אם אתה הולך לפי הדעה של ספר היצירה, כך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם.
אז אפשר להגדיר את זה כמילון שצריך, שעושים נגיד פירושים למילים, וזה לא מילון שהוא סתמי, זה משהו שהוא חשוב להבין אותו.
ואניתו היה מסביר שהלימוד העיקרי של המקובלים של תורת הסוד זה לימוד לשון הקודש. כי אם אני יודע את ההגדרה המדויקת של דבר מסוים, אז אני יודע מה המהות של הדבר הזה, ואני יודע גם כן לשם מה הוא נמצא. כן? תראה, ולכן לא רק בהקשר של התפילה כמו שזה בשערי הורה, אלא בכל ההקשרים.
כן.
בכל ההקשרים.
בעשרים מונים הוא כותב ממש,
כן?
חלק שלם של...
מי?
הרמק.
ברור, לא רק הוא, יש הרבה מגדולי ישראל שעסקו בנושא הזה. אבל מבחינה עיונית, לא מבחינה מעשית. גזרו על הקבלה המעשית. למרות שיש ספרים כנראה של מסבירים מה שמסבירים, אבל אסור. כן? טוב, חבל שלא מישהו לקח את אורות הקודש חלק ג' אבל שם אם אתם תסתכלו בעמוד מ' ג' יש התייחסות של הרב קוק בדיוק לאמירה הזאת של הגמרא כאן, איבאו צדיקה ברו אלמה, כי על איזה עולם אנחנו מדברים כאן שאפשר לראות. זאת סוגיה שמופיעה כמה וכמה פעמים אצל הרב קוק, והדברים שהוא מסביר בכל אותם פרקים הם דברים מאוד מאוד לא פשוטים. אמרתי מם גימל. שהמושג הזה שיש יכולת לצדיק לברוא עולם. מה כמו הבורא? תשובה לא. אלא מכיוון שיש היררכיה מסוימת של עולמות, ואנחנו נמצאים בעולם העשייה, אפילו אפשר להגיד בעולם העשייה, בתוך עולם העשייה, שזה המדרגה הנמוכה ביותר.
בגלל זה הגולם המדבר. אפשר להגיע לגולם, אבל לא יותר.
כן, יכול להיות, בסדר. זה קצת סתום, כן, אז... לא, זה אומר שלא הייתה לו נשמה, שהנשמה, הדיבור זה... כן, כן, ברור. אבל יש עוד עולמות תחתונים יותר, והיכולת של הבריאה של האדם היא כלפי אותם עולמות תחתונים. בסדר. מה התכלית? זה מה שהבורא רוצה, מצפה מהאדם?
לא, מה התכלית שלהם כשהם יצליחו
לברוא את הגולם? זה לא התכלית. זה מה שבדיוק הגמרא אומרת, אלמלא העוונות, כן? שהעוון גורם למסך, כן? לאיבוד של יכולות מסוימות, אז האדם, מבחינת מחשבת הבריאה, הוא כבורא כלפי עולמות התחתונים שתחתיו. זה תכלית האדם. תראה, לכן אמרתי, זה מושג מאוד מאוד מוחכם. כי אין לנו שום הבנה חווייתית בדברים האלה.
אולי כל ההתקדמות
המדעית, כן, אז הרובוטים והשיבוט, הרובוטים וכל הדברים האלה, אולי, אבל טוב, שנגיע, אז אנחנו נראה במה מדובר, אבל... אז אולי צריך להסתכל על הדברים בצורה קצת שונה ולעשות הבחנה כמו תמיד בין ההתקדמות של כלל האנושות ובין הבעיה של פרט זה או אחר שעושה את מה שעושה והבעיה של הגורל שלו. אף אחד לא טען שגם בימי המשיח כל הבעיות נעלמות פתאום ככה. יש אפילו מושג של ערי מקלט שחייבים להוסיף אותם בימי המשיח, אז איך יכול להיות דבר כזה אם כולם צדיקים פתאום? לכן מה וואי?
זה מעניין
שהגל
דווקא
עגלת
צלתה זה הצליחו לעשות בימי השיבוט הראשון זה
העגל. כן, כן, אבל שוב, אני חושב שלא...
כבשה.
אנחנו צריכים להשתחרר מהסתכלות נוצרית במחאות. לא כל כך במחאות. תורה לא עוסקת בפרט. בגורל הפרט. לא כל כך. עד כדי כך שכאשר אנחנו אחרי הפסקת הנבואה מדברים על עניינים כמו תחיית המתים, עולם הבא וכו', אז חז"ל צריכים לעשות שמיניות באוויר כדי למצוא איזשהו רמז, איזשהו פסוק כדי לבסס את האמירה שלהם. כי התורה באה להסביר לאדם כאדם, לחברה האנושית כולה, מה המשימה, מה הציפייה, מה הבורא רוצה לראות. ואחד מהדברים שהבורא רוצה לראות זה אדם אמיתי. האדם אמיתי זה אומר שהוא ישתמש בביטוי של המדרש, מלך בתחתונים. ומלך בתחתונים יודע לעשות דברים מסוימים. אז בין התאים יש עיכוב. אבל הגמרא אומרת, הנה, יש כמה צדיקים שהגיעו ליכולות האלה. לא צריך להפתיע עד כדי כך. האם הגמרא התכוונה ליכולות של המדע של היום? לא בטוח. לא בטוח גם כן שידעו בדיוק על מה מדובר. אבל אנחנו רואים התפתחויות, מה לעשות? שאם היו אומרים למישהו לפני 50 שנה או לפני 100 שנה בכלל, שכך יהיו פני הדברים, היו אומרים, איפה אתם חיים? זה הזוי. כן? אז השאלה אחר כך תמיד זה היא השאלה המוסרית. מה עושים עם היכולות החדשות האלה?
השאלה של אנשים שחושבים, לא של
ההמון
או של
המציאים.
לא,
לא, לא, לא. לא
כולם חושבים על
ההיבט
הזה, נראה לי.
לא כולם חושבים על ההיבט הזה. אני חושב שרוב האנשים שעוסקים בתחומים האלה כן חושבים על הדברים, על ההיבט הזה. לא כולם, זה נכון. יש כאלה שחושבים על הכסף. בסדר. אבל זאת השאלה, זאת אומרת...
כל המצאות שחושבים, ממש תמיד הדינמית.
כל הדברים. אני חושב שזה חשוב להבין כאן מה שהדברים שעולים מתוך הדברים של אריאל כאן, וגם ישירות מהספר היצירה עצמו. יש חוכמה מיוחדת שנקראת חוכמת האותיות, וזה, החוכמה הזאת מגלה למעשה את הרצון של הבורא עבור הבריאה שלו. יש רצון, יש תוכנית, יש משימה. איך זה יוצא לידי ביטוי? מבחינת הבורא זה צירוף אותיות. כן? זה הדבר הראשון. אז אני חוזר כאן לכוזר. והרמז בזה הוא כי בצאת הנמצאות אל הפועל, שונים הם זה מזה בכמות ובאיכות. והנה הכמות הוא המספר, שזה הצד הבלתי פרסונלי של העולם, של המשהו, וסוד המספר אינו כי אם בעשרה, כמו שנאמר שם, 10 ספירות בלימה, 10 ולא 9, 10 ולא 11. טוב, המשפט הזה שבאמת נלקח מספר היצירה, גרם או זכה, גם למחלוקות אינסופיות כמעט בין המקובלים עד תקופת הרמק. יש בפרדס פרקים שלמים, שם הוא מזכיר חלק ניכר מהדעות איך סופרים בדיוק את הספירות, מה עושים עם הכתר, שזה אחד מהבעיות העיקריות, מה הסיפור של הספירה בשם דעת, אם זה ספירה או זה לא ספירה, מתי זה מופיע וכו'. הרמק פוסק שזה 10, בלי הדעת, כתר בפנים, ולכאורה בזה סגר את הסיפור. כמו כל דבר טוב, זה יחזיק מעמד. תקופה מסוימת, עד שבא לתניה, אדמו"ר הזקן, חזר לשיטה אחת, לאחד מהשיטות שהרמק פוסל. ולכן כאשר אתם שומעים בחב"ד, מה הן עשר הספירות? אז הם יגידו לך כתר בחוץ למספר ודעת בפנים. כן? בסדר? זה דעת מיעוט. דעת מיעוט.
איך הם מיוחדים?
לא, בסדר, זה לא, מחלוקת לגיטימית, יש פנים לכאן ולשם. בסדר?
אז מי נוהג שהכתר בפנים והדעת בחוץ?
עוד
מקובל לחשוב שהדעת היא בפנים והכתר בחוץ.
לא מקובל לדעת, זה עמדת חב"ד.
רק חב"ד?
זה עמדת חב"ד.
ואחרים חושבים שהכתר בפנים והדעת בחוץ?
ואחרים נוהגים כמו הפרדס. בסדר? שזה העיקר. בסדר? אז עשר ספירות בלימה, עשר ולא תשע, עשר ולא אחד עשר. ויש סוד עמוק בדבר שהחשבון עומד רק על המספר עשרה. טוב, כאן השפה היא קצת קשה לנו, כי מה זאת אומרת? מה, אין מספר מעבר לעשר? לא, ספרות, הכוונה, כן?
זה הספרות.
זה הספרות, זה הספרות. בסדר? אפס, אחד, שתיים, שלוש, תשע, יש עשר בסך הכל. בסדר? אחר כך זה כבר הרכבה של...
הרכבה
של הספרות. בסדר. מי שירבה לעסוק במשמעות של המספרים זה המהר"ל. בסדר? אז מה כאן הסיפור? שהחשבון עומד רק על מספר עשרה ולא על מספר גדול מזה ולא על קטן מזה. אגב, אתם יודעים שהיום במחשבים זה לא כך. אז או השיטה בינארית, או השיטה בינארית שזה מבחינת האלקטרוניקה של המחשבים, או אבל השיטה של האקסדצימלית. אפס, אחד, שתיים, שלוש, תשע, A, B, C, D, E. עד 15. 16 בסך הכל. למה 16? כי זה 2 כפול 8, ו8 זה יחידת החישוב.
8 ביטים.
כן, מה שקוראים...
בית זה 8 ביטים.
בית אחד.
8 ביטים.
בדיוק. בסדר. ויש סיבות היסטוריות למה זה ככה. אז כל מי שמתחיל ללמוד קצת תכנות וזה, צריך לעשות קצת תרגילים איך מחברים מספרים קצת מוזרים. כן, בסדר?
נוראי.
מה נורא? זה עניין של תרגול.
בסדר.
לא יותר מחמש דקות. מבחינת ה... לא הבנתי. מה את שואלת? על הצד של המספרים. ויש את הצד השני של האותיות. זה שני הדברים. לא, השאלה היא לא באותו, לא באותו, אלא השאלה היא שזה מגלה שני אופנים שונים או שני פנים שונים של הרצון האלוקי. יש את הצד של, טוב, אם אנחנו משתמשים בלשון של המקובלים, יש את הכלי ויש את האור. אז יש את הצד של הכלים ויש את הצד של האור. אין אור בלי כלי. אפשר להגיד את זה אחרת. קודם כל יש עיגולים ואחר כך יש קו היושר. העיגולים זה הצד הבלתי פרסונלי. זה הטבע בסופו של דבר. אז אפשר ל... אפשר לקשור את זה למספרים של ספר היצירה, כן. בסדר? כל אחד יש לו שפה משלו, אז צריך לפנות כטבלאות, תרגום, כדי לעבור משפה לשפה. אז עשר ולא תשע, עשר ולא אחד עשרה, ויש סוד עמוק בדבר שהחשבון עומד רק על מספר עשרה, ולא על מספר גדול מזה ולא קטן מזה, ולזה רומז המחבר באוסיפו, הבן בחוכמה וחכם בבינה. בכון בהם וחקור מהם, ודע וחשוב וצור, ויעמד דבר על ברורו, וישב יוצר על מכונו, ומידתן עשר שאין להם סוף. שזה תחילת הפרק השני בספר היצירה. כן?
משנה
ד' טוב, אז יכול להיות שיש בעיה של של כן? יכול להיות, אז זה לא יודע, כבר עניין שאיך ממספרים את את הדברים, לא כל כך חשוב. מה הוא אומר כאן? אבן בחוכמה וחכם בבינה. למה? כי זה שתי מדרגות שונות לחלוטין של הבנה. בינה זה דבר שאני לומד מספר, ואז אני מסוגל להבחין בין לבין. זה יכולת, איך אומרים היום? אנליטית. אני מסוגל לומר מה ההבדל בין איש לאישה. תתפלו, יש הבדל. בין היתר, כן. מניטו היה, אמר פעם על מישהו, היה, זה היה בביקוח עם קומר, שטען, זה מה שפאולוס אומר במשפט המפוסל שלו, ואני אומר לכם היום, אין איש ואין אישה, אין יהודי ואין יווני, אין עבד ואין אדון, אז הוא ענה לו, כל עוד יש הבדל בין איש לאישה, יש הבדל בין יהודי לגוי. אז זה היכולת של הבינה, ההבחנה האנליטית הזאת. במה שני דברים לא זהים, כן? והחוכמה זה, זה, זה היכולת הסינתטית. למרות ההבדלים, במה אותן דברים זהים. איש ואישה זה בן אדם, זה חידוש. אני לא אגיד לגבי איזה צד. אז זה, זה החוכמה. כן? והחוכמה אומר מניטו, זה לא דבר שנלמד בספר, אלא איש מפי איש. ויש גם סדר ב, בלימוד.
קודם כל מקבל.
קודם כל אני חייב לדעת במי, במי שני דברים שונים, לפני שאני יודע במי הם זהים. והבלבול היום, בשיטה הפוסט-מודרנית, זה להפוך את הקערה על פיה. איש ואישה זה בני אדם, אז הם זהים לחלוטין בכל דבר. לא, בסדר. כן? מה שאומר כאן, זה אבן, אז קודם כל זה בבינה, אבן בחוכמה, וחכם בבינה, צריך איחוד היכולות האלה. רק מי שמסוגל לאחד את היכולות האנליטיות והיכולות הסינתטיות, מה שהוא למד בעצמו עם מה שהוא קיבל, אז באמת יכול להבין את, את הדברים האלה, כן?
אבל כשאומר הבן בחוכמה וחכם בבינה, כמובן הוא, יש סינתזה.
ייחוד, ייחוד, כן, זה, זה העיקרון של ייחוד המידות.
אז איך אני יודעת את הקטימות? כי הבן בחוכמה זה הראשון, הבן?
כי הבן, כן. כן, כן, כן.
אני זוכר שהרש"י מפרש על זה שבן אדם קודם כל מקבל חוכמה מרבו, ואז הוא מתוכו
כן, כן. משהו... נכון, נכון, נכון.
אז כאילו קודם כל צריך לקבל את החוכמה ממישהו.
זה הסיפור הידוע בגמרא, אותו גוי שבא לבית הלל, להלל, ואמר לו... תגייר אותי וזה, אז הוא התחיל ללמד אותם אותיות, אותו אותיות. למחרת, מה הוא עשה?
הפך.
למה? אבל אתמול אמרת לי כך וכך, אז כן.
מה הוא הפך? הוא לימד לו א' ות' ואחר כך ת' לא'?
לא, מה שצייר לו א', למחרת אמר לו זה ב'. כן? כדי שיבין שבאמת יש כאן מסורת. זה לא דבר שבעצמי אני יכול לראות, אני רואה סימנים. מה המשמעות? יש מסורת, זה א' וזה ב'. ואתה חייב לסמוך עליי.
אז אין חוכמה טבעית, מה שנקרא.
אני לא יודע מה...
עכשיו
המערבית,
כאילו, אתה
נולד. מה זה החוכמה
הטבעית? שאתה מבין דברים
מהשכל. לא, דברים אינסטינקטיים. מה שרואים אצל ה...
אז איך אומרים בעברית?
מה?
איך מתרגמים את המילה הזאת? איזה מילה? שכל?
לא, זה לא עניין של שכל, זה עניין של...
לא שלמדת את זה, אבל אתה מבין מתוך הבנה...
כן, לא... לא יודע, צריך לשאול את החיות גם. זה לא בינה ולא חוכמה, כן, זה במובן הזה. בחון בהם וחקור בהם. אז יש צד של בחינה, אני בוחן את הדברים. גם אם אמרו לי מה שאמרו לי, סליחה. גם לי יש כלי שעוזר לי, הבירור השכלי הזה, כן, וחקור בהם. זה חוכמה, אז אם זה חוכמה, אני יכול באמת ללמוד את הדבר הזה, בכל הכלים שעומדים לרשותי, כאשר אני לומד חוכמה מסוימת, גם עומדים לרשותי כאן. ודע, וחשוב, וצור. אז אני יכול להגיע לדעת. דעת זה איכות של החוכמה והבינה. בתנאי אחד, והוא תנאי חשוב ביותר, הדעת מופיעה בהתאם להתנהגות המוסרית של האדם. לא מספיק שיש לי יכולות, איך אומרים, שכל חריף, זה לא מספיק. כי זה לא חוכמה תאורה, אלא כאן באה לידי ביטוי ההתנהגות המוסרית של האדם. כן? וחשוב, וצור. הנה, אתם רואים שיש כאן אפשרות של יצירה. ויעמד דבר על ברורו, וישב יוצר על מכונו, ומידתן עשר שאין להם סוף. טוב, מה זה ומידתן כאן עשר שאין להם סוף? במילים אחרות, כאשר המקובלים מדברים על מספר עשר, זה אמצעי פדגוגי. כדי לדבר על אינסוף. זה לא שיש עשר. יש אינסוף. אבל המספר עשר מסמל את האינסוף הזה. מה? מה זאת אומרת? לא הבנתי. לא הבנתי. את כותבת מספרים, כן?
שנה טובה.
שנה טובה.